טוב, מועדים לשמחה, קהל קדוש, מרחיב את הלב לראות קהל גדול, ברוך השם, יוסף השם עליכם, ככם אלף פעמים, מברך אתכם. חג הסוכות, אנחנו עומדים ככה בסופו של חג הסוכות, ואני רוצה לדבר על המצווה המיוחדת הזו של הסוכה, שאני חושב שיש בה משהו יוצא דופן מכל המצוות כולם שבתורה, שבעצם החג נקרא גם על שם המצווה הזאת, מצוות הסוכה, היא מצווה מיוחדת. איך אני יודע שהיא מצווה מיוחדת? אז קודם כל כתוב שלעתיד לבוא, הגמרא בעבודה זרה בדף ג' אומרת שלעתיד לבוא, כשהגויים יבואו באתרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה נותן שכר לישראל ואתה לא נותן שכר לאומות העולם, יגיד להם הקדוש ברוך הוא, מי שתרח בשבת יאכל בשבת, מופיע לפניכם מקור 4, מי שתרח בשבת יאכל בשבת, אתם לא תרחתם, מה פתאום שתקבלו שכר? אומרים לו האומות העולם, אבל לא נתת לנו תורה ומצוות. אם היית נותן לנו תורה ומצוות, אז גם אנחנו היינו מקיימים, וגם לנו היה מגיע שכר. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אני אעשה לכם מבחן. מה המבחן? נותן להם הקדוש ברוך הוא מבחן, מצווה אחת, מצוות סוכה. כך אומרת הגמרא, מצווה קלה יש לי. כן? כתוב, אין הקדוש ברוך הוא, אני באמצע המקור 4, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, מה עיקר לי מצווה קלה? משום דלית בחסרון כיס, הרי לפני כן כתוב, מצווה קלה יש לי בסוכה, שמה, לכו ועשו אותה. למה היא נקראת מצווה קלה? הגמרא אומרת, אין בה חסרון כיס. אז אנחנו היום משקיעים יותר בסוכות, אבל סוכה מינימלית שתהיה קשרה, שתי תפנות וטפח שוחק, זה אפשר לעשות במינימום שבמינימום, היא נקראת מצווה קלה. ומה כתוב? מיד כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה בתקופת תמוז. כל שנה יש לנו איזה יום חם, השנה היום הראשון היה קצת חם, נכון? אחר כך יש גשם גם, אבל בדרך כלל יש איזה יום. אז הקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה כתקופת תמוז, הרגשנו את זה ביום הראשון השנה. וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר, ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. מה אחר כך שואלת, רגע, מה זאת אומרת? הרי מצטער פטור מן הסוכה, אז גם ישראל פטורים. דרך אגב, זה המקור היחיד בבבלי, שגם חמסין זה מצטער. אנחנו תמיד יודעים גשם, זה נקרא מצטער, ופטור מהסוכה, תשעו כן תדורו. ואיפה אנחנו יודעים שגם שמש, גם חום, אז בירושלמי זה נאמר בפירוש, במסכת סוכה. אבל בבבלי, בכל מסכת סוכה, לא כתוב פעם אחת שעל חום יוצאים. חוץ מהגמרא זו, גמרא בעבודה זרה, שהגמרא אומרת, מה אתה רוצה מהגויים? גם ישראל פטורים מן הסוכה. עונה הגמרא, כן, ישראל פטורים מן הסוכה, אבל ישראל כשיש חם, כשיש חום, והם יוצאים מן הסוכה, הם יוצאים בכובד ראש, הם יוצאים עצובים שהם לא יכולים לקיים את המצווה, הם לא מבעטים, והגויים מבעטים בסוכה. אז אנחנו צריכים להבין, אם מכל התורה כולה, התורה נתנה מצווה אחת לגויים, וזה המבחן שמבדיל בין ישראל לאומות העולם, כנראה שיש משהו מיוחד במצוות הסוכה. ובזה אני רוצה לדבר, מה מיוחד במצוות הסוכה? לפני יומיים היה לי אברך בישיבתנו, היה לו ברית, דוד שטג עשה ברית, שאל אותי איפה לעשות את הברית, את הברית עצמה בבית הכנסת, הוא קיים את הסעודת מצווה בסוכה של הישיבה, הוא שאל איפה לעשות את הברית, בבית הכנסת או בסוכה? מה אתם אומרים? מה? סוכה, אתם אומרים. טוב, יפה מאוד. באמת שזה, מי שיראה בפוסקים, יראה הרבה בפוסקים, אמרו לא, אי אפשר מסוכן בסוכה, אבל מי שיראה כל התשובות, הכל זה בגלל קור, בגלל חשש, ייפול משהו מהסכך, הקטינוק יסתכן, בחוץ זה קר, סגריר, גשם, קור, כל התקוף, איך אומרים, כל התירוצים של חוץ לארץ. אני אומר, הרי סוכה, איך אנחנו יודעים שכל המצוות, אתם יודעים, הרמב"ן קורא לכל המצוות, התורה נקראת תורת אלוקי הארץ. כל המצוות הן שייכות לארץ. גם כשאנחנו, יש לנו חלוקה מסכת קידושין, מצוות תלויות בגוף, נוהגות בין בארץ ומחוץ לארץ, מצוות שנוהגות בקרקע, נוהגות רק בארץ ישראל. אבל אומר הרמב"ן, באמת, כל התורה שייכת לארץ ישראל. אנחנו בחוץ לארץ מקיימים זה על פי ספר, מקיימים בגלל הציב לך ציונים שכשעם ישראל יחזור מן הגלות לא ישכח את התורה, אבל באמת התורה נקראת מצוות אלוקי הארץ. הרב, מרן הרב קוק, בהקדמה לספר עץ הדר, ספר שהוא כתב בזמנו על ארבעת המינים, על האתרוגים המורכבים, נגד האתרוגים המורכבים, אז שם יש לו הקדמה נפלאה, נקרא עץ אמיר. שם הרב כותב, מצוות הסוכה וארבעת המינים זה ההוכחה שהמצוות הן שייכות לארץ. מדוע? כי את מצוות חג הסוכות בחוץ לארץ כמעט והיה בלתי אפשרי לקיים כמו שצריך. שאלתי אבי, כן, נולד בהולנד, ניצול שואה, שאלתי אותו כמה סוכות היו בחוץ לארץ. הוא אומר, למי היה סוכה? היה סוכה ציבורית בבית הכנסת, היה לה בית כנסת חצר, והיה אולי לרב. הוא אומר, הרב היה לו דירת בקומה ראשונה עם איזה גינה, היה לו סוכה. היו באים בלילה הראשון לאכול אצל הרב. מי זה? אנשים גרו בבתי קומות, מרפסת, אין מרפסת סוכה, לעשות ברחוב, פחדו, אנטישמים, איך יעשו ברחוב אצל הגויים? כמעט ולא היה סוכות בחוץ לארץ. המצווה הזו קשה. וגם מי שהיה לו סוכה, כמה היו ישנים בסוכה, מקיימים את מצוות שינה בסוכה. רוצה עכשיו נראה לכם הרי מה דן בכל כך, הוא מנסה לסטנגר, איך יכול להיות? הרי שינה, אפילו שינה תראי אסור מחוץ לסוכה, אכילה עוד מותרת אכילה תראי מחוץ לסוכה, שינה. אומר הרב, זה מראה, בארץ אין את השאלה הזאת. בארץ לא קר, אין גשם כל כך הרבה, המזג אוויר נעים, בטח בלילה. גם מצוות ארבעת המינים של חג הסוכות. אם יש מישהו תרומת הדשן, מחכמי צרפת, צרפת או איזה, חושב צרפת, אבל באירופה, כותב על אתרוג שחתכו אותו לשישה חתיכות, נשאר בכל חתיכה כביצה, הוא שואל, האם ביום השני, השנה זה היה יום שני, לא היה יום ראשון דורה, הייתה אומר, חילקו אותו לשש קילות, האם יוצאים ידי חובה? כי זה נקרא אתרוג חסר. זו הייתה השאלה, כי לא היה ארבע מינים. בקושי הרב היה, רב הקהילה היה לו אולי אתרוג. לא גודל בלולבים באירופה, לא גודל אתרוגים במקום קריר וכן הלאה. אין מזה, בארץ יש לנו את הכל. יש לנו את הביקה ששם גודל את הלולבים, יש לנו את המקורות הקרים ששם גודל ההדסים, יש לנו את המקורות השרון וזה שגודל האתרוגים. אז הארץ, אנחנו רואים שהמצוות מתאימות לארץ מבחינה טבעית. ברוך השם, תראו איזה שפע של ארבע תמינים יש בארץ. אין את זה בחוץ לארץ. בן איש חי מספר בבגדד, חיכו בתור מהבוקר עד הערב ל... כן, כולם היו נוטים את האתרוג של הבן איש חי. אפילו מקום, שם תקלים היה, אבל אתרוגים לא היה, וכן הלאה. היה קשה. בארץ, ברוך השם, אנחנו רואים שהמצוות הן מתאימות לארץ. אז זה קודם כל, אני אומר, חג הסוכות הוא חג מאוד טבעי. הוא חג ש... זה אומר הרב, המצוות של החג הזה מראות שכל המצוות, למרות כי הרי בסוכה שוב זה חובת הגוף, זה לא חובת הקרקע. אבל... המצוות האלה מראות שבאמת המצוות כולן שייכות לארץ. מדוע? כי הנה מצוות סוכה אתה יכול לקיים בשלמותה רק בארץ. מצוות ארבעת המינים קיימים בשלמותם רק בארץ. אז כמו שאמרתי, אם המצווה הזאת היא מבחן שמבדיל בינינו לבין הגויים, לבין אומות העולם, מה מיוחד במצווה הזאת? אתם יודעים, מה המצווה לעשות בסוכה? אז הגמרא אומרת, בסוכה יש מצווה מקור אחד, תנו רבנן, אוכלים אכילת ארעי חוץ לסוכה ונשנים. אכילת, אחר כך אומרת הגמרא, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ביתו ארעי. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע ביתו ארעי, כיצד היו לו כלים נעים עלי לסוכה, מצאות נאות מעלת לסוכה, אוכל, שותה, מטייל בסוכה. נעני מילד, איתנו רבנן, תשבו כן תדור, ומכאן אמרו, כל שבעת הימים עושה אדם ביתו סוכתו קבע וביתו ארעי, כיצד היו לו כלים נעים מעלן הסוכה, מצאות נאות מעלן הסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה. מטייל בסוכה, מה זה טיול בסוכה? מה זה מטייל בסוכה? מעשות רונדלים, ומי שיש לו סוכה של שבע על שבע, המינימום, איך הוא יכול לעשות טיול? לכולם יש סוכות גדולות? מה זה טיול? מי יודע, מה זה טיול? טייל, מה זה טייל? תפתחו מילון, מילון, טייל זה מה? טייל זה בטלן. מה הקשר בין בטלן לטייל? מה התשובה? כשאתה רוצה לך עכשיו נגיד את נחל אלעל, אתה מתחיל אותו מהיישוב אבני איתן, גומר אותו באליעד. האם נכון לו גמגיד שאתה עכשיו, אתה עכשיו הולך מסלול כדי להגיע לאליעד? לא. הטיול הוא ליהנות מהדרך, לא מהמטרה. כשיש לך יעד, אתה רוצה להגיע לאיזה יישוב, לחתונה, אתה רוצה להגיע למטרה, לא מעניין אותך דרך, מצידי תיקח הליקופטר. אבל טיול, סטלבט, אתה נהנה מהדרך. אתה לא ממהר לשום מקום, אתה רואה את הטבע, אתה רואה את הזה. זה נקרא לטייל. לכן הגמרא אומרת, טייל זה מי שיושב במטללתא, מי שיושב מתחת לפרגולה, מטללתא זה צל. הטיילים עונתם בכל יום ויום. למה טיילים? הם היו אנשים בטלנים, הם לא עובדים. לא עובדים, אז צריכים, יש להם מצוות עונה יותר מלאנשים שעובדים ועסוקים כל היום. אז אפילו יש בסוכה אפילו מצווה להתבטל. אז אמנם שאלתי ברית מילה לעשות בסוכה, נכון? הרי אתם יודעים שהסיבה שעושים ברית מילה בבית הכנסת, הרשב"א כותב, זה הכיסא אשר לפני השם. מקום בית כנסת זה מקום של שכינה. ברית מילה זה כמו קורבן, אז עושים את זה בבית השם. יש עניין מיוחד לעשות את זה בבית השם. ואף על פי כן, רב חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי, מגדולי רבני טורקיה, רבנים הספרדים, הוא כותב, הוא אומר, אנחנו בגלל המזג האוויר לא יכולים לעשות, אבל אם הייתי מסוגל לעשות בסוכה, הוא אומר, מי שיכול לעשות בסוכה, אשרה ואשרי חלקו. ואז הוא אומר, למה? כי הסוכה יש בה קדושה מיוחדת, עד כדי כך הוא אומר שכל שבעת האושפיזין קשורים לקדושת הברית. אברהם אבינו היה המל הראשון, יצחק אבינו היה הנימול לשמונה הראשון, יעקב אבינו כתוב ראשית עוני, לא ראה טיפת קרי מימיו. הלאה, עושה יוסף, נכון, אין מה לדבר, קדושת הברית, כן, שומר בריתו, הלאה. אחר כך משה רבינו כתוב, נולד נימול, אהרון, בריתך עם צורו, אחר כך אומר דוד המלך, נזכר, כן, היה ערום מן המצוות, נזכר בברית, רי ירחין, אומר, כל האשפיזים שייכים לקדושת הברית, אז אין לך קדושה יותר גדולה מלעשות ברית מילה בסוכה. ומי שיראה בהלכות סוכה, הבאתי לכם למשל בחזון עובדיה, תראו את מקור שבע, תראו לי מבואר בזוהר הקדוש, שהוד קדושת שיבת אושפיזין אילאין, קדישין אבות העולם, משה אהרון, יוסף דוד נמצאת בסוכה, לפיכך יושב בסוכה, עליו לברך בדרך ארץ, בכבוד, באדר, ובפרט כי הסוכה גדולה קדושתה מאוד, כמו שאמרו שחל שם שמיים על עצי סוכה, ולא ישוחח בה בדברים בטלים אלא בדברי תורה, ולא ישחק שם בקוביה, ובמיוחד יש להיזהר מאוד להתרחק ממידת הכעס והקפדה בתוך הסוכה, ולא ירים קולו על בני ביתו, וכל זה לכבוד האורחים רמי המעלה, והמשתדל שלא לדבר בסוכה כי עם דברי תורה, השם דברך ישפיע עליו שפע קדושה ותרה משיבה ושפיזין אילאין ולהצליח בכל דרכיו. ולמרות שכתב את זה החזון עובדיה ומביא מקורות, אותי זה חומרה גדולה. מה הכוונה? נכון שהסוכה היא קדושה מאוד, אבל אם חכמים אמרו שהיא מצווה לטייל אפילו בסוכה, אז מה זה אומר? שכל מה שאתה עושה בבית אתה עושה בסוכה. אלא מה? שבסוכה זה מצווה. לדוגמה, הוא כתב לא לשחק, הרי מה בדרכי משה? כותב משחקים בסוכה, תסתכלו מקור שלוש, כתב מרי וייל, הרוצה לשחק בקוביות, לשחוק בקוביות וכדומה, לשחוק בסוכה. וכן כתב מעריל, רבותיי זה ראשונים, אז גם להם היה משחק בקוביות, דמקה, שחמט, כל מיני, היו גם כאלה, כן? רש"י בכתובות. הרוצה לדבר שמועות עם חבריו, ילך לסוכה, כלל הדמילתא לעולם ידמה עליו סוכתו כאילו היא ביתו. אני לא חושב שזה מחלוקת, אבל הרי מה בפירוש שאומר, תשמע, בסוכה אתה עושה הכל, אתה רוצה לשחק, אל תשחק בבית. נכון, הסוכה היא קדושה, אבל בסוכה כל מה שאתה עושה זה מצווה, אתה מסתלבט זה מצווה, אתה מדבר אפילו דברי חולין זה מצווה, אתה משחק בקוביות זה מצווה, ועד כדי כך לא לדבר אוכל, שותה. ומי שיודע הדיון הגדול למה בחוץ לארץ לא ישנו בסוכה, וגם בארץ חלק לא ישני בסוכה, כנראה זה מעזה הטעם. אז מה הרמה דן? הרמה שהוא שאל, למה לא ישנים בסוכה? בחוץ לארץ לא ישנו בסוכה, כמו שאמרתי. אבל למה לא ישנו? בתחילה רצה להגיד קור. קשה לו עם זה. תראו במקור 5. המרדכי בפרק השם כתב, אבל העולם סמכו על דבר זה שיראים מן הצינה, כלומר לא ישנים בסוכה בגלל שהם יראים, פוחדים מהצינה, ואז הווה כחולה שאין בו סכנה, או כמצטר שפטורים מן הסוכה. ואפשר מזה נתפשט המנהג שרבים מקילים בשינת הסוכה, ואף על גבדתם איננו מספיק. הרימה לא מקבל את זה. דרכי משה זה הרימה לבית יוסף. הוא אומר, לא מקבל את זה, למה? כי הוא אומר, שהרי ברוב המקומות אינו קר כל כך בימי הסוכות, והיו יכולים לישן שם בקרים וקסתות. הוא אומר, תשים שמחת פוך, תלבש פיג'מה אהבה, הכל בסדר, לא תצטנן. תבנה סוכה טובה, לא תצטנן. אז למה לא? אז הוא אומר, ולי נראה שנהגו להקל כי מצוות סוכה לישן בה כמו שישן בביתו איש עם אשתו. וכמו שדרשו חז"ל, תשבו כן תדורו. וכמו שכתוב המעריל שהיה ישן עם אשתו בסוכה. ובזמן הזה שאין לכל אחד סוכה מיוחדת, כמו שאמרתי לכם מקודם, בחוץ לארץ לא היה לאנשים סוכה פרטית. לא היה סוכה משפחתית, אז בטח לא סוכה פרטית לא ולאשתו. אלא רבים אוכלים ושותים מסוכה אחת, כמו של הבית כנסת, אז אי אפשר להם לישון עם נשותיהם מסוכה כאחת. אז מה יעשו? ילכו לישון לבד, אם יניחו את נשותיהם בביתם, ואנשים ישנו בסוכה, לפעמים אבי מצטער, ולא מקרה כן תדורו. וכבר אמרו, נשי ימין תגרשון מבית תענוגיה. זה מאוד מעניין, גמרא אומרת, אסור לישון בחדר של זוג הורים. אפילו כשאשתו נידה, אסור לישון בחדר הזה. ומאיפה לומדים הפסוק? את נשי ימית תגרשון מבית תענוגיה. רואים שעונג לאיש ואישה לישון ביחד זה עונג. רש"י אומר, מדברים, גם כשהם אסורים, מדברים דברים אינטימיים. אז אסור לישון בכזה מקום, לכן זה אפילו לא אופציה, נגיד סוכה משפחתית עם הילדים וההורים, זה גם לא אופציה, כך אומר הרמ"א. ולכן הוא אומר, ואף יבטל את זה מצוות עונה וכו' וכו', אז לא היה ברירה. רק מה הוא אומר? החרד אל דבר השם, ישתדל לו מקום שיוכל לישן שם בלא צער, וישן שם ויעבוד את השם בשמחה. הכוונה, איך הוא ישן בלא צער, אם להיות בלי אשתו זה צער? הכוונה, ידע, כמו שהגדה גם מעריל, שיהיה לו סוכה, לא ולאשתו. וכן נוהגים אלה מנגדקדקים, וכן אמרינן, בהדיה, במקום שלא יוכל להיות עם אשתו, לא מקרה כן תדור, הוא פטור מן הסוכה. ואף שיש לדחות בסוף, הוא אומר, מכל כל השתרדב המנהג בסברה גדולה, הוא חזר את זה גם כן ברמה בגר, תסתכלו במקור 6, אתם רואים, מה שנוהגים להקל בשינה, אין ישנים בסוכה, רק המדקדקים, יש הורים שום צינה, ויש צער לישון במקומות עקרים, ולי נראה, הוא לא קיבל את זה, כלומר, זה אפשר להסתדר, ולי נראה משום די מצוות סוכה, איש וביתו, איש ואשתו, כדרך שהודר כל השנה, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו, שאין לו סוכה מיוחדת, פטור, וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו, טוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו, איפה? בסוכה, כמו שודר כל השנה, אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת. זה לימוד סנגוריה על העולם שגרים בערים הנשואים. קודם כל, יש פה הרבה רווקים, לרווקים אין יותר לישון מחוץ לסוכה, זה פשיטה, כן? אין את הסיבה הזאת, גם כמו שאמרתי, בלילה מזג אוויר טוב והכל. לנשואים שאין סוכה מיוחדת, אז באמת אני אומר בערים, באמת קשה. גם אלה שיש להם מרפסות, גם אלה שבונים למטה, הרי אני שאלתי את זה, האם יש, יצא לי, אבל זה לא לשיעור הזה, אני רק אומר במילה, יצא לי חידוש הלכתי שבעצם אלה שהקלו כמו הרמ"א ובחוץ לארץ לא ישנו בסוכה, למה? כי לא אכלו לישון עם נשותיהם. אני בא מיישוב, לא מהעיר גבעת שמואל, בגבעת שמואל זה באמת בעיה, אבל יוצא שבני היישובים, היישובים שיש להם בתים צמודי קרקע ויש להם גינה גדולה ויכולים לבנות כמה סוכות, כלומר גם סוכה אחת למשפחה וגם סוכה אחת פרטית, לא ולאשתו, יוצא שהוא מחויב. הרי מה ככה מבין את המצווה? הוא אומר, מה זאת אומרת? כל הפטור היה, כי לא אחת להיות עם אשתך, ואם אתה יכול להיות עם אשתך, אז מה זאת אומרת? זה כמו שאדם יכול לעשות ברית מילה ביום השמיני, והוא לא מביא סכין, ואז הוא לא מל. היית אנוס, אבל אתה אשם באונס שלך, כי לא דאגת לסכין, אז גם פה, לא דאגת לבנות סוכה. אז אני אומר, החידוש הזה, אין לו הרבה שימוש תלמידי חכמים, כי גם הגדולי ישראל, איפה גרו? גרו בערים, גרו בבתי קומות, שיש לך איזה סוכה של 2 מטר על מטר או משהו כזה, זה מרפסת, ויש לך ילדים, הילדים גם ישנים בסוכה, אז מאלה לא היה אופציה לישון או ואשתו. יוצא, מי שיחל אבל, מי שיש לו בית צמוד קרקע בכפר, ביישובים, במקומות מרווחים, אז זה חלק מהמצווה, צריך להיות עם אשתו. כך כותב הרמ"א, זה פשט המצווה. ואם הוא לא מקיים את זה, אז הוא לא מקיים את ושמחת בחגיך. אבל למה אני מעריך בכל זה? כי מה יוצא לנו? הוא יוצא משהו נפלא. בכל התורה כולה יש לנו המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. יש דברים שהם מותרים, יש דברים שאפילו הם מצווה. אבל עדיין יש הבדל בין קודש לבין פחות קודש. לדוגמה, מצווה לעבוד בארץ ישראל, מצווה לגדל חקלאות בארץ ישראל, כן, מצווה. מצווה לחרוש את הארץ, מי שעוסק בחקלאות, כן, אבל לא בגלל זה תגיד שאני יכול להכניס עכשיו טרקטור לבית המדרש ואני יודע מה, לגרז את הטרקטור. כי קדושת בית כנסת, זה קדושת בית כנסת, יש קודש ויש חול. למרות שהחול הזה הוא גם מצווה, אבל אתה לא עושה עכשיו שחיטת פרות ושחיטת כפרות בבית הכנסת. מצווה לשחוט, אבל חושב שאתה צונה על השחיטה, אבל אתה לא עושה את זה. כלומר, יש לנו הבדלה. יש הלכות בית כנסת, יש קדושה, יש קודש קודשים, וכן הלאה. אתה אומר עכשיו, קידשנו במצוותם. כל המצוות הן מקדשות אותנו, אבל יש רמות בקדושה. כן, כמו שאמרתי, יש יום טוב, יש שבת, יש יום כיפור. לא כל הקדושות הן אותו דבר. אז בחיים שלנו, ביום יום, יש לנו הבדלי מדרגות בסוגי הקדושות. סוכה יוצא משהו מיוחד להפליא. הוא יותר קדוש מבית כנסת, אבל עושים בו אפילו דברי חולין שלא היינו מתרים לעשות בבית כנסת. בית כנסת מותר להתפלל וללמוד תורה, מקסימום בבית מדרש, כתוב תלמידי חכמים, מותר להם לישון בבית מדרש בגלל ביטול תורה וכן הלאה. וגם זה בדוחק. חתחילה לא אוכלים, לא שותים ולא ישנים. אבל לעשות דברי חולין? בטח לא. תערובת? נכון, עכשיו זה אקטואלי, מחיצה בבית הכנסת? אין תערובת. אבל בסוכה יושבים משפחה. לא יושבים כמו בבית הכנסת. כלומר, מצד אחד הסוכה יותר קדושה. אמר רב חיים פלאג'י, תעשה את הברית מילה בסוכה, כי יותר קדושה מבית הכנסת. אתה אומר, השכינה שורה שם, צילה דממנותה, יש כל כך הרבה, כן, איך אמר, הבאתי את החזון עובדיה, הזוהר הקדוש, כותב על קדושת הסוכה כמה היא חמורה, מצד שני, כל ענייני הגוף, כל ענייני החומר, כל עניינים הארציים נעשים בסוכה. וזה שונה מכל המצוות כולם. כלומר, הכל מתרומם לדבר של קדושה. אתה מסתלבט, זה נהיה קדוש בסוכה. אתה ישן, זה נהיה מצווה בסוכה. אתה אוכל, אתה שותה, כל צורכי הגוף שאתה עושה בסוכה הופך לקדוש. וזה באמת מצווה מיוחדת, שאין אותה. ועד כדי כך, אפילו כמו שאמרתי לך, התחילה, מי שיכול צריך לדאוג לסוכה לאיש ואשתו. כלומר, הכל, כל החיים הארציים שלנו, כל החיים הגופניים שלנו, כל החיים החומריים שלנו, בתוך הסוכה הם נהיים קודש. וזה באמת פלא. פלא גדול. מה הלימוד, מה המוסר השכל, מה אנחנו רוצים ללמוד מפה? אתם יודעים שיש מנהג שאנחנו קוראים קהלת, מנהג אשכנזים קוראים מגילת קהלת, בדרך כלל בשבת חול המועד סוכות, השנה לא עלינו צו שבת, אז בשבת יום טוב ראשון קראנו, כן, קוראים את מגילת קהלת. במגילת קהלת יש שם המלך שלמה מתמודד עם כל הסתירות האלה, בין, הייתי אומר, בין הגוף לנשמה, בין החומר לרוח, בין הארץ לשמיים, יש לך הרבה מלחמות. אבל אולי קודם לכן, תראו במקור 8. אתם יודעים שאברהם אבינו נקרא איתן האזרחי. כל האבות נקראים איתנים. חודש תשרי נקרא ירח האיתנים על שם האבות שנקראים איתנים. אבל אברהם נקרא איתן האזרחי. וגם יש לנו פסוק בחג הסוכות. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה העניין של אזרח? מה העניין של אזרח? למה אברהם נקרא אזרח? ולמה עם ישראל במצוות סוכה נקרא אזרח? אז הבאתי לכם פה מגדלות מרחקים, מרקחים, זה אחד מגדולי חסידות, מקור 8. אתם רואים, יש ליתן טעם למה שמצינו באברהם אבינו שנקרא אזרח, ונראה. משום דה הנפש בעולם הזה היא בבחינת גר, והיא משתוקקת לשוב אל בית אביה. נפש, הכוונה נשמה, המטעה. הייתי אומר, הצד האלוקי שבאדם, הנשמתי, הנפשי, הוא משתוקק לשמיים. אמנם האדם שעובד, כן, לעומת הגוף, שהוא מושך אותנו ללמטה. אמנם, האדם שעובד את השם דרך גם בענייני העולם הזה, הוא מקיים בכל דרכי חדאיו. כשאדם מקיים בכל דרכי חדאיו, גם בענייני העולם הזה, על ידי זה נעשית הנפש בבחינת אזרח גם בעולם הזה. כלומר, הנשמה היא גר, אבל אם תצליח לקדש בכל דרכיך, גם בענייני הגוף, תלך בדרך השם, אז אתה תצליח להזרח את הנשמה בתוך הגוף, מה שנקרא, בעולם הזה. אומר, מי היה הראשון שידע את הסוד הזה? אומר, והנה אברהם היה הצדיק הראשון, אשר לימד דעת את העם, שאפשר לעבוד את השם יתברך, גם בענייני העולם הזה. על כן נתקנה בכינוי אזרח, ובזה שלפרש את הפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אומר, לא במקרה חג הסוכות נאמר בציווי כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כי התכלית של מצוות הסוכה בחג הסוכות הוא, כי במצוות סוכה עובדים את השם יתברך גם בעניין העולם הזה. עכשיו ראינו מה הכוונה בעולם הזה, אכילה, שתייה, טיול, חיים עם אשתו, כל מה שאמרנו. דה המצווה היא תשבו כן תדורו, ממילא הכל הוא מצווה, לכן יקראו הכל בשם אזרח. דרך אגב אמרתי, סוכה זה דירה, דירה זה בית. גם היום יש לנו קצת בהלכה כזאת, אם אדם יש יישוב חדש, מה מקימים קודם? בית כנסת או מקווה? מה הדבר הראשון שמקימים? מקווה טהרה. כלומר, הבית הוא יסוד התורה, הוא יסוד היהדות. אז קודם כל, יסוד הבית זה טהרה, טהרת המשפחה, קודם כל מתעסקים בזה. אז מה הוא אמר? הוא אמר, החג הסוכות כל האזרח, זה אומר שיש פה איזה מטרה אילאית שאנחנו מצליחים לאזרח, מצליחים לחבר בין גוף לנפש, בין רוח לנשמה, בין שמיים לארץ, וזה כנראה הסוד של חג הסוכות. אז קודם כל אנחנו רואים, כמו שאמרתי, התורה מצווה, כל חג הסוכות הוא קשור לגוף, הוא קשור לטבע, הוא קשור לארץ, הוא קשור לקרקע. כן, אתה לא יכול לסכך בדבר שמקבל תומה, הכל צריך להיות גידולי קרקע, מצוות ארבע מינים. אנחנו רואים שחג הסוכות מאוד מאוד נוכח ענייני הגוף, ענייני הקרקע, ענייני הגידולי קרקע ועוד ועוד. אבל כמו שאמרתי, יש פה סוד מיוחד לגבי מצוות, יש פה סוד מיוחד, תודה, יש פה סוד מיוחד לגבי מצוות סוכה. אני רוצה דרך מגילת קהלת, או יותר נכון דרך הסתירה שחזל מצאו במגילת קהלת, להבין את הדבר הזה יותר טוב. אז אנחנו חושב שנבין גם את מצוות הסוכה ואת כל עניינו של חג הסוכות, וגם נגיד, אני אולי בעיקר המסקנה תהיה ההבדל, הייתי אומר, בפער בין הרצוי למצוי, בין המציאות של הזמן הזה לבין החזון העתיד לבוא. וחג הסוכות הוא קצת על שם העתיד, לא קצת, הרבה. אז למה אני מתכוון? תראו, הגמרא אומר, יש פסוק בקהלת, הפכו את הדף, הפסוק בקהלת אומר, אמר רבונה, מה ידכתיב סמך בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחרותך, ואלך בדרכי לבך, ובמראה עיניך, ודע כי את כל אלה יביאך אלוהים במשפט. הרי זה פסוק מאוד קשה. כאילו שלמה אומר, תעשה מה שאתה רוצה, תהנה מהחיים, תסתכל על מה שאתה רוצה, תאכל מה שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בסוף, בתחנה סופית, תדע, יש שם משפט, שם עומד התליין, את הכל יביא אותך אלוקים במשפט. אז מה אתה מכשיל אותי? אז לפני ולא תיתן מכשול, אז למה אתה אומר לי? תגיד לי, תגיד, אל תעשה. למה ללכת אחרי מראה עיניי? למה ללכת אחרי נטיית ליבי, אם בסוף אני אקבל על זה עונש? וזה מה ששואלת הגמרא. הגמרא אומרת, חזל רצו לגנוז את קהלת בגלל הסתירה הזאת. מה זאת אומרת? איזה מין פסוק? זה פסוק מבלבל, זה פסוק מכשיל. זה מה שאתה רוצה להגיד לי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בסוף יש עונש. אז תגיד, אל תעשה, כדי לא לקבל עונש. למה אתה אומר לי, תעשה, אבל תדע שיש עונש. עונה הגמרא, עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. מה עונה הגמרא? אומרת הגמרא, לא הבנת. יש, איך אומרים, הפסוק מחולק ל פלגינה דדיבורה, עושים, יש פה חצי ראשון של הפסוק, זה דברי יצר הרע, חלק שני של הפסוק, זה דברי יצר הטוב. כלומר, מה שכתוב ברישה, סמך בחרו בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחרותך, ולך בדרכי לבך ובמראה עיניך, כל זה יצר הרע. היצר הטוב זה כל אלה יביאך אלוקים במשפט. אבל זה קשה, כי כמו שאמרתי, א', לא כתוב פה, אם היה כתוב יצר הרע נקודותיים אומר ככה, יצר הטוב נקודותיים אומר ככה, יותר ברור, אבל זה לא כתוב ככה. כתוב במשפט אחד, משמע שאחד אומר את זה. אז פתאום להגיד זה יצר הרע, זה יצר הטוב. עוד שנייה תראו, מרן הרב קוק בעין היה עונה על זה בצורה נפלאה. המשך עוד תירוץ אומר יש לקיש, כן? הגמרא עוד תירוץ ראשון אומרת זה יצר הרע, זה יצר הטוב. תירוץ נוסף, ריש לקיש אמר, עד כאן דברי תורה, מכאן ואילך מעשים טובים. אז פה יש על זה רשי, מה הכוונה? עד כאן דברי תורה, דברי תורה אומרים לך, תעשה מה שאתה רוצה. מעשים טובים אומרים לך, אל תעשה מה שאתה רוצה. אז אומר רשי, עד כאן לתורה, שמח בתלמודך, למוד משמחה ומטוב לב, ולך בדרכי לבך להבין מה שלבך, מה בלבך לפי ראות עיניך. מכאן ואילך מעשים טובים, דע כי על כל אלה, על כל מה שלמדת, סופך ליתן את הדין אם לא תקיים. זאת אומרת, כאילו, תשוטט בלימוד, אבל בסוף תדע, התורה היא לא רק, התורה היא לשון הוראה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ולכן מה שלא תקיים, או עבירה שתעשה בעקבות הלימוד שלמדת, ואתה יודע מה צריך להתנהג ואיך צריך לעשות, אתה לא עושה, תחטוף על זה. עדיין קשה, כמו שאמרתי, כי הפסוק לא נשמע ככה. מרן הרב בעין היה אומר דבר נפלא, הוא אומר, כן, בכוונה שלמה המלך מבלבל אותנו, הוא אומר זה יצר רע וזה יצר טוב, כי יש פה בעצם הבנה, אני אומר שפה הרב הוא חדשן בדבר הזה, אפילו הייתי אומר כנגד כל, כמעט רוב גדולי החסידות, שתמיד דיברו על הריגה של היצר הרע, אנחנו רוצים רק יצר טוב. הרב אומר, יש מקום ליצר הרע. יצר הרע הוא לשון יצירה. יצר הרע הוא הכוח, הוא האנרגיה שמביא את כוחות החיים. אלא מה? כן, זה, מה שהרב אומר זה רמוז במה שחזל אומרים, לעובדו בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. כתוב בגמרא שיש מצווה לעבוד הקדוש ברוך הוא ביצר הרע. אז מה הכוונה לעבוד ביצר הרע? אם יצר הרע הוא כולו רע, אז מה שייך לעבוד הקדוש ברוך הוא ביצר הרע? תשובה, יצר הרע הוא כוח. הכוח הזה הוא לא רע בעצמו, אלא כשאתה משתמש בו בצורה לא נכונה. אבל אם תהרוג אותו, מה שנקרא, לא יהיה לך יצר הרע, אדם יהיה חדל אישים, אדם לא יהיה שמח, אדם יהיה ללא אנרגיה, אדם יהיה ללא כוחות, הוא יהיה אדם כבוי. אדם שפוף, כבוי, איך אומרים, לא יצירתי. ולכן יש מקום ליצר הרע, רק יצר הרע צריך להיות מנותב בצורה כזאת שהתורה, זה השכל, כן, השכל האלוקי דרך התורה מגביל ואומר לך מה כן ומה לא. כן, נקרא את זה מהר בלשון הזהב של הרב, תראו. אומר הרב, עוז החיים הגופניים, חדוות הנפש המתאמת עם שערת הרוח הצועל לקראת כל חמדת לב, בחיי הרוח וחיי החומר, אפילו בלימוד, אפילו ברוח, הם מוכרחים למצוא באדם כדי שיהיה טיבו ואופיו שלם. כלומר, צריך את הכוחות שהיצר הרע מביא לעולם. הנטיות הטבעיות, כשהן בעינם, במילואם, אינם מבחינות, אלא מה? הבעיה היא שהכוחות האלה, הם לא מבחינות בין טוב לרע, בין יושר לעוול, בין איסור ליתר. על כן צריכות הם למאסר מוסרי של השכל. אנחנו חייבים שכל שיגביל אותנו בכוחות האלה. והתורה, כן, השכל והתורה, הבא מחשבון בדעת המסמן את הנטיות על גבולן. על כן אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם, שיהיו נטיות החיים הטבעיות בכל מילוי חוסנה ושרת רוחה ניטלות ממנו. זה לא טוב שיילקח ממנו הכוחות והאנרגיות שיצרה בעצם מייצר. כמו שאמרתי, אדם יהיה חדל אישים. כי אז תהיה הווייתו לקויה ופגומה, הוא לא יהיה אדם שמח. אז מה כן צריך להיות? אלא האדם צריך להיות מבונה על פי טבעו החסון, מלא הרגשות טבעיות בכל נטיותיהם, ואותו החיסרון שיש בהרגשות הללו, שהן לא מוגבלות, כן? כלומר אותן הרגשות שהן גורמות השמחה, שהן גורמות את כוחות החיים, אבל שהן מנותבים בצורה מתפרצת ולא מאוזנת, שאין המשקל המוסרי כאבות תוכן, זה צריך שישלים על פי הדרכה של החוכמה, על פי השפעת קדושה ומוסר השכל, טענותיו של העץ הרע צריכות להימצא בקרב הלב. אלא מה? בתנאי שדברי יצר הטוב, יסוד כוח השופט המלא חשבון, צריכים להיות תמיד מתלווים עמהם, ובתוך הנפש המלאה צריכים להיות מוארים דברי יצר הרע מצד יסודם הטבעי, ודברי יצר הטוב מאירים להם את הדרך אשר ידרכו, אשר דווקא בהאגדם יחד. האגדם, כמו מזכיר את האיגוד של המינים, נכון? דווקא באגדם יחד, כלומר אתה מאגד את יצר הטוב עם יצר הרע, אז יהיה אדם חי ופועל ופעולתו תהיה לטובה, גם אויביו ישלים איתו, זה יצר הרע. כלומר, זה חידוש גדול. הרב אומר, אתה צריך את שני הכוחות. זה כמו הפסוק, לא בכוח ולא בחיל, כי אם ברוחי. אז יש אנשים מבינים, לא, לא צריך כוח, לא צריך טנקים, לא צריך צבא, רק רוח השם, כן? תהילים נגד טילים. לא, זה לא מה שכתוב. לא בכוח ולא בחיל בלבד, אלא כי אם זה גם תנאי, כן? אל תביא לי לחם, כי אם חלב. אז יכול להיות זה לא לחם, אלא רק חלב. אבל יכול להיות זה גם תנאי. אל תביא לי לחם, אם לא תביא לי חלב לא שווה הלחם, או לא תביא לי לבן לא שווה הלחם, כלומר בתנאי, כן, אז פה זה מילה תנאי, לא בכוח ולא בחי לבד, אלא בתנאי שיהיה רוח השם, אבל אם יהיה רוח השם, אז איך ננצח? בחי לא בכוח. או למשל הגאון כותב את זה גם על שקר חן ולבר יופי, שקר חן ולבר יופי בפני עצמו, זה שקר, אבל אם אישה עירת השם היא תתעלל, אם היא תהיה עירת השם, אז היא יכולה להתעלל גם בחן וביופי, כי אז החן והיופי הוא לא דבר חיצוני, אלא הוא דבר פנימי. בסדר, הרבה יש את זה גם כתוב לתיד לבוא, לא יאמר חי השם אשר לד בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר לד בני ישראל מארץ צפון, כל המרצות אשר דחתים שם, אז הגמר במחות אומרת, לא שיבטל יציאת מצרים, אלא שיהיה יציאת מצרים תפל לעומת הגאולה העתידה. אז זאת אומרת, זה תנאי, לא תוכל להזכיר את יציאת מצרים, אם לא כי אם אשר אלה, אלא אם תזכיר את הכל, אז גם פה אומר הרב. לכן בכוונה הפסוק נכתב ככה בבלבול, כתוב, הפסוק נכתב יצר רע ומיד יצר הטוב, כדי לומר לך, אין, לא נכון לחנוק ולהרוג את יצר הרע. הרגת את יצר הרע, הרגת כוחות חיים של אדם. אדם לא יהיה שמח, אדם לא יהיה פעיל. צריך את היצר הרע, אבל מנותב על ידי, בזה שהוא יודע, בראש, בשכל, בלימוד, הוא יודע שאת הכל יביא אלוהים למשפט, אז הוא יודע לתת מחסומים לאיפה שלא צריך. אבל הכוחות קיימים, מנותבים. לכן אדם, התורה לא נותנת, אין לנו, כן? אין בתורה אדם לא נשוי, כהן גדול לא יכול לעמוד בקודש קודשים אם אין לו אישה. אין דבר כזה, לא נזיר מאישה ולא נזיר. צום אחד בשנה יש לנו מהתורה, אומר המשך חוכמה, וגם אז התורה צילתה אותנו לאכול קודם. כלומר, אנחנו לא מתנזרים חיי הגוף. התורה היא לקדש את שמך בעולם, כשהם מגשים אותו בשמורה. קידוש שלנו, כן, אנשי קודש תהיו לי. אנחנו מצווים לקדש את העולם הזה, ולא להתנזר מן העולם הזה. אז יצר רע הם כוחות העולם הזה, הם חייבים להיות מנותבים, בתנאי שאתה יודע שאת הכל יביא אלוהים במשפט. זה הרישה. אחר כך יש לקיש מוסיף, מה יש לקיש אמר? יש תורה ויש מעשים טובים, יש מצוות. בתורה, שמח בחור בילדותיך, תעשה מה שאתה רוצה. ומעשים טובים, זה הגבלה. גם שם הרב אומר, אני ממש קורא מהר, אבל יש פה כמה דברים, משהו אחד חשוב, לכן אני קורא את זה. תראו מה אומר הרב, במקור 12. בעצם אין שום רע בכל נטיות החיים. בנטיות אין משהו רע. וכל הרחבותיהם הבריאות, כדרך שהם מתפשטות בנפש, בענייני החומר ובענייני הרוח, הכל הוא לתעודה טובה, עד אשר נקווה כי יבואו ימים, וכל הנטיות לא יהיו נדרשות לייצר, כי כולם יפנו לכוונתן הטובה בעצם הווייתם. אמנם לא באנו עדיין לידי העולם לשכלול כזה, והנטיות הגופניות והנפשיות בדרכבותן, בדרכן, יחטיאו את המטרה, עד אשר הן צריכות מעצור מצד התורה והשכל, אבל הגניזה הפנימית שנמצאת בנפש אדם, שכל הרחבות נטיות עתידות אין עליות מכוונות לשם הטוב היותר נעלה ונשגב, מכרחת היא את האדם לבוא בשכלו למידה כזו, גם לפני בוא התור שיעמוד על זה טבעו המעשי. כלומר, לעתיד לבוא לא נצטרך מגבלות. המון המון גזרות, המון המון איסורי דרבנן יש לנו היום. למה? כי עדיין היצר הרע שלנו הוא מתפשט בצורה מסוכנת. אז אנחנו צריכים הגבלות. לעתיד לבוא לא נצטרך. תראו, על כן, אני רוצה לספר סיפור, אני אגיד את זה עוד כמה מילים. על כן, בעולם העיון צריכים המחשבות והרגשות ללכת במלאכן היותר רחב, למען נוכל להשכיל על ידם את המצב היותר מרומם, שתעודת האדם נכונה היא אליו, בבוא התור, כלומר, לעתיד לבוא, ששמחת הילדות וטובת הלב של ימי הבחרות ודרכי הלב ומראי העיניים, הכל יהיה בכל חופשם המלא, מכוון על האור היותר בהיר, ומצד התורה כבר האדם מוכן לעמוד על מידה זו, אלא שלא יקטע התורה עדיין את שורשה ליבול בכל עוזה, ועוד לא הפכה את לב האבן ללב בשר. על כן המוסר המעשי הוא צריך את ההגדרה יותר מצומצמת על כדי לידת האמת, כי על כל יביא לוקים במשפט, ואותם דרכי הקלקול והרשע ששמחת הבחרות וטובת ליבה עם הרי עיניה יכולים להסב, מתגדרים על יבד המבט חשבון אמת זה, אבל זה רק שהדברים באים לידי הדרכה מעשית בפועל, אז העולם נדון לפי כפי מצבו העתידי, אלא כפי משהו בהווה, שכל אלה אינם לא מזיקים נוראים, אבל ביות אדם עסוק בדברי תורה, הרי זה מתעלה לעולם שכול אותו, ואור השם העתיד יתמלא את כל הארץ, מתנוצץ על כל אחד כפי ערכו, כפי הכנתו לקבלתה של אורה של תורה, על כן צריכות הן הנטיות השכליות עסוקות בהשכלת הדברים כולם מצד התורה, ללכת במכוון הגמור, שרק אז מוכשר האדם להסקט פה על השם לפשו פנימה, וממנה אל מלוא העולם בכל הדרו. אני אסביר. רב אומר, אנחנו לא בעולם מתוקן. לעתיד לבוא, יצר הרע, באופן טבעי, אנחנו עם אותם כוחות נעשה טוב, לא נצטרך הרבה הגבלות. איך אומר, כתוב, הנתיבי אומר, לעתיד לבוא, הפכתי לכם את לב האבן ללב בשר. יש מערם גלנטי, אחד מחכמי הספרדים, כותב פירוש נפלא. הוא אומר, מה זה לב אבן ולב בשר? אתם יודעים, בהלכה יש מה שנקרא חם מקצתו, חם כולו. כשאתה שם אבן לליבון מלכות פסח, אתה נגיד, אתה רוצה לבן אבן, כן? או אתה רוצה לשים אותו במים כדי שירתחו. האבן, אתה מחמם אותה בצד אחד, אתה תיגע בצד השני של האבן, אתה תחטוף קביעה. אותו דבר מתכת. תשים איזה פלטה, תשים איזה סיר, בצד אחד תשים אש, תיגע בצד השני, תחטוף קביעה. אבל בבשר, מי שעושה מנגל יודע, אתה שם בשר על האש, צד אחד רותח, אתה נוגע בבשר למעלה, הוא לא חם. במתכת ובאבן חם מקצתו חם כולו. בבשר חם מקצתו לא חם כולו. אומר המרם גלנטי, זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את לב האבן לבשר. היום, כשהיצרים הם שוחרים, אז זה חם קצת או חם כולו. אם אדם ישחרר את היצר במשהו אחד, הוא יתפרץ, השם ירחם. לכן אנחנו צריכים הגבלות. לעתיד לבוא, הלב יהיה לב בשר. אתה תוכל להשתמש בצד אחד, וזה לא יפרוץ לצד השני, ולכן יצטרך פחות הגבלות, ופחות איסורי דרבנן, ופחות סייגים. אלא מה? הרבה אנשים חושבים שאנחנו כבר חיים את העתיד לבוא. הנה, התחלת דגאולה, הגענו לארץ ישראל, אז כבר לא צריך. מרן הרב קוק כותב המון המון פעמים, שזה לא כל כך מהר משתחררים מזה. הנה, אפרופו מחיצה, נכון? עכשיו היה לנו מאבק על המחיצה בתל אביב ובכל המקומות האלה. אתם יודעים, בזמנו מרן הרב קוק, הרפורמה לא התחילה היום. זה הגיע, זה התחיל כבר לפני 200 שנה, לפני 100 שנה זה הגיע לאמריקה, ואז שאלו את הרב, למה צריך מחיצה? הרי באו כאלה אנשים משכילים, חכמים, אמרו לו, תראה, הרי בית כנסת, הרי לא, לא, שיעורי תורה, מתפללים, אנשים רציניים, זה לא מקום של שחוק וקלות ראש, אז זה מקום של קודש, אז זה מקום של קודש, אז למה, מה בעיה להתפלל למעורב? כך שאלו. הרב מביא שם תשובה, זה מופיע ברשות אורח משפט, וגם במאמרי ראייה הביאו את זה. מה הרב עונה שם? הרב עונה, מביא להם את ה חכם יבץ, גם כן, חכם ספרדי, כתב פירוש על מסכת אבות, ממגורשי ספרד. הוא כותב שם, אתם יודעים, כתוב, עשרה ניסים נעשה לאבותינו בבית המקדש, נעשה לכהן בבית המקדש ביום הכיפורים. אחד, עשרה ניסים נעשו בבית המקדש. אחד מהם, המשנה באבות, אחד מהם כתוב, שכהן גדול לא, מעולם לא ראה כהן גדול קרי ביום הכיפורים. שואל התוספות, יום טוב. מה, זה נס? האיש הקדוש, במקום הקדוש, ביום הקדוש, לא יושן כל הלילה, עוסק רק בעבודת המקדש, למה שיקרה? למה שיקרה לו תקלה? מה הווה מינה בכלל? לא עסוק, לא רואה, לא מראות אסורות, לא נמצא ברחוב, לא... למה שזה יקרה? למה זה צריך להיות נס? איזה מין נס? זה פשיטה. איך אפשר להבין את זה? אומר התוספות יום טוב. התוספות יום טוב מביא את החכם יבת, את החכם הספרדי, כן? אמרתי, חכם 15 ספרד, ממגורשי ספרד. הוא אומר ככה. אומר, אתם יודעים שאתה שוחט בהמה, אפשר לראות את זה, שוחטים יכולים לראות את זה, לפני שאתה שוחט בהמה, אז השניות האחרונות לפני שהיא מתה, היא מפרפרת. הגוסס, יש כמה, או נגיד חולה לו עלינו, לא זז, אבל לפעמים כמה שנות לפני המוות, פתאום הגסיסה, פתאום יש איזו התפרצות, ואז נגמר החיים, הנשמה יוצאת. רואים את זה גם בבהמות, יש איזה ממש השתוללות, ואחרי ההשתוללות, נגמר. אומר החכם יבץ, מקום הקודש כמו בית כנסת, שם הורגים את יצר הרע. אז לפני ההריגה הוא משתולל. אז כיוון שהוא משתולל, שם צריך יותר שמירה. שם צריך יותר הקפדה. כמו שאומרים חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז ככה כל המקודש חברו. אז כן, אומר, אז במקום הקודש יצר הרע יותר גדול ממקום אחר. כן, אז בבית המקדש, שזה מקום קודש הקודשים, אז יצר הרע הוא יותר גדול, אז יכל לקרוא קרי לולא הנס של עשרה ניסים, אחד מעשרה ניסים, זה שכהן גדול לא ראה קרי. אני אומר, כמה לימודים אני לומד מזה? אחד, אנחנו רואים שכן, אנחנו מבינים, לא הגענו לעולם המתוקה. דרך אגב, אנחנו עכשיו בחג הסוכות, הרי. תיקון גדול עשו בחג הסוכות שעשו מחיצה, נכון? תיקון גדול היה... שעשו עזרת נשים, וראו שעדיין היו המתערבבים נשים וגברים, אז עשו תיקון, כל הבית הכנסת שלנו בנויים מהתיקון שהיה בשמחת בית השואבה, שעזרת נשים למעלה, ועזרת גברים למטה, וכך היה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה. הרי שואלים, אז למה צריך תיקון גדול? אם זה כזו מצווה חשובה, למה התורה לא ציוותה על זה? למה אין מצווה בתורה לעשות הפרדה? למה לא מצאנו את זה למה רק היה צריך תיקון גדול? ראו שבאו לידי קלות ראש, אז עשו תיקון גדול. נכון, שאלה? הייתה לי פעם אישה שתנתנה בקהילה, הנה, אתה רואה, מפה רואים שבמקום קדוש לא צריך הפרדה. הנה, בבית המקדש לא היה הפרדה עד התיקון הגדול. איך אפשר להבין את זה? גם שהמצאתי טוב רואי במסכת תענית בדף ט' ז', הרב עונה שם תירוץ נפלא. אומר, בכוונה התורה אלימה את ההפרדה. מדוע? באמת, לעתיד לבוא, איך אומרים המפגינים, רוצים שוויון, לעתיד לבוא השוויון יהיה מוחלט כשלא יהיה יצר הרע. אבל מה הכוונה שלא יהיה יצר? הרגע הסברנו, לא שיצר הרע ימות. הכוונה היא, אנחנו נחיה חיים טבעיים, כמו ששחטו את יצר עבודה זרה. לא בא לי לעבוד עבודה זרה, נכון? מה קרה? מה קרה בימי עזרא? הוא נשחט יצר עבודה זרה. אין התמודדות מול העבודה זרה. אין לי יצר עכשיו להשתחוות לפסל. זה כבר לא בנמצא. לעתיד לבוא, אנחנו נחיה חיים קדושים שכל חייג חומר, כל החיים שלנו יהיו נטבו, כמו שלא בא לך לאכול מסמרים, לא יהיה לך בא לבוא לאכול מחלות אסורות, לא יהיה לך בא לבוא על הערבה. אדם יחיה עם אשתו, חיים מתוקנים, לא יצטרך. החיים שלנו יהיה התאמה בין החיים האלוקיים לחיים הטבעיים, התאמה כל כך מוחלטת, שלא יהיה זליגה, ואז באמת לא נצטרך איסורים. בית המקדש הוא כמו איזה שמורת טבע לעתיד לבוא. לעתיד לבוא גם יצר הדריות לא יהיה כל כך חזק. לא אמרתי שלא יהיה בכלל, ככה כמו הגמרא אומרת, לא יהיה ולדו ילדים, אבל לא יהיה חזק הכוונה באיסורים. אדם יהיה חיי קודש עם אשתו, אז בית המקדש מסמל את העתיד לבוא. אנחנו רואים זה הרבה דוגמאות.
לדוגמה, דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש. למה? כי דמים רבים שפכת. מה זאת אומרת? הרי הרגתי מחבלים ועשיתי מלחמת מצווה. כל מי שהרגתי היה צריך להרג. נכון, אבל אנחנו מחכים לעתיד לבוא שחיתתו חרבותם לעתים, חניתתו יום המזמרות, לא יישא גוי חרב ולא ילמדו מלחמה. אנחנו מחכים לימים מתוקנים, שלא נצטרך את החרב. הרי זה שיש לנו חרב, זה שיש לנו מלחמות, זה תקלה, לצערנו, כי יש עדיין מחבלים, אין מה לעשות. אבל אנחנו מחכים ליום שבאמת יהיה שלום. כתוב שבית הקדש לא אומרים אמן, למה? כי לעתיד לבוא לא ידעו, כולם ידעו אותי מקטון והגדול, לא ילמדו איש את ראו, כי כולם ידעו אותי מקטון והגדול, כי מלא הארץ דע את השם כמיים לעם מחסים. אז אמן זה, יש מורה ויש תלמידים, הוא לא יודע, הוא לא יודע לברך, הוא מברך, עונה אמן. לעתיד לבוא כולם ידעו אותי, אז בית המקדש הוא משהו השם העתיד, אבל, וזה אבל הגדול, ואני אומר אולי פה השורש, אנחנו בפער הזה. יש אנשים חושבים שאנחנו כבר בעתיד לבוא, הכל מתוקן, אין יצרים, הכל טוב, השוויון, שוויון. אנחנו רוצים שוויון, אבל כדי להגיע לשוויון הנכון והמאוזן, ושלא יהיה תקלות, אין ברירה אלא לסייגים. אין ברירה אלא, כמו שאמר קהלת, דע כי את כל יביא אלוהים במשפט, זה יצר הטוב, זה יצר הרע. אתה חייב עדיין הגבלה. אנחנו נגיע לימים האלה שבאמת לא נצטרך כל כך את ההגבלות. אני חושב שהסוכה, רבותיי, זה אולי נותן לנו חג הסוכות, הוא חג על שם עתיד לבוא. גם הפטרות שאנחנו קוראים זה עתיד לבוא. חג הסוכות הוא מבטא את העתיד לבוא. אנחנו חיים, מה שנקרא, בסדרת חינוך של שבוע אחד, נכנסים להבין את מה, עכשיו זה רק שבוע, עכשיו זה דירת הרי, אבל בעצם זה מה נחיה לעתיד לבוא. בסוכה כל החיים הגופניים, כל החיים החומריים הופכים למצווה, הופכים לקודש, לעתיד לבוא, כמו שאמרתי, לא הייתה חלוקה, אנחנו נחיה חיי קודש בכל דרכי חדאיו, אנחנו נהיה אזרחים, כמו שאמר מה שאמרתי פה בשם החסידות, כן? אבל כל אזרח בישראל ישבו בסוכות, זה כתוב בלשון עתיד, עוד לא הגענו למדרגה הזאת. חג הסוכות זה רק צופן לנו צוהר, לאן אנחנו רוצים להגיע, לאן אנחנו שואפים. כרגע אנחנו בבית המדרש, מה שהרב אמר, זה תורה וזה מעשים טובים. בתורה אתה יכול לחשוב מחשבות, אתה יכול לשוטט. טוב שאתה משוטט, כי כשאתה משוטט ואתה חושב, אתה מבין, אתה לומד את החזון. אם לא יהיה בית מדרש, לא יהיה חזון, אתה לא תשאף, לא תשאף לגדלות, לא יהיה לך שאיפות גדולות. אז בשאיפות גדולות תשאף עד השמיים. תבין לאן אנחנו צריכים להגיע. אבל כשזה מגיע לתורה ולמעשים טובים, כשזה מגיע למעשים טובים, כשמגיע למצוות, שם יש לנו עדיין הגבלות. עכשיו אנחנו יודעים שעוד לא הגענו למנוחה ולנחלה, וכדי שנגיע, שיהיה עולם מתוקן, שוויוני, מה שהיום כולם מדברים, כדי שנגיע לזה, אי אפשר לדלג מדרגות. אם אנחנו מדלגים מדרגות, לא מבינים את זה. אני חושב שזה הסיבה שגם לעתיד לבוא המבחן יהיה בין אומות העולם לעם ישראל. זה הרב גורן מביא את זה בתורת המועדים, שהוא שאל בעצמו את מרן הרב קוק, למה דווקא המצווה הזאתי? ושם הרב קוק ענה לו, הוא אומר את זה בשם הרב, לא מצאתי את זה כתוב, אבל הוא אומר משהו שמע בשם הרב, הרב אמר לו, הוא נתן לו דוגמה, ערבים, הם יכולים להבין רמדאן, לצום, זה, לעבוד את השם בצום, הם יכולים להבין. אבל הוא אומר, לעבוד את השם באכילה, בשתייה, בחיים עם אשתו, בשחק, בשיחה, הם לא מבינים, איך אפשר לחבר מן קודש לחול, זה החידוש של עם ישראל. עם ישראל מחדש זה, מצוות הסוכה מחדשת לנו שאנחנו בכל דרכי חדאיו, אנחנו יכולים לעבוד את השם בכל דבר, גם בחומר, גם בגוף, ולעתיד לבוא, אני אומר, כרגע אנחנו עדיין עם הגבלות בגלל היצר שעדיין עוד זה מרקד בינינו. אז אנחנו שואפים, אנחנו יודעים, לכן אומר הרב, התיקון גדול היה צריך לעשות על ידי חכמי ישראל כדי שתדע, כן. במקומות, לעתיד לבוא לא יהיה, יכול להיות שלא, לא יהיה, כן, לא יהיה הפרדה, אבל לא יהיה הפרדה כי לא יצטרכו הפרדה. אבל כל עוד היצר משחק, אנחנו צריכים לדעת שאת הכל יביא אלוהים במשפט, בלי זה אנחנו צריכים לדעת שללא הגבלות, אנחנו נגיע ל, כמו שאמרתי, חם מקצתו, חם כולו, כי עוד לא הפך הקדוש ברוך הוא לכולנו את לב האבן ללב בשר. ואני חושב שגם רמוז במשל הזה של הפרפור, זה אומר שאנחנו בתקופת גאולה ומתקרבים מאוד לגאולה. כשאתה רואה דברים שלא חלמת שיהיו, ויש פתאום משתוללויות ברחובות ודברים כאלה שלא חלמנו שיהיה, זה אומר שזה הקץ של הכוחות הרע. זה גם כן רמז. יש פה כוחות, לפני הסוף הם מפרפרים, אז יש פתאום משתוללויות, לא נותנים לנו להתפלל כל מיני, אבל זה גם כן, אני חושב שבשורה, זה בשורה שעם ישראל מוסיף קדושה, עם ישראל צמא לתורה, ויש בתוך כדי יש בלבולים, כן, כמו שאמרתי, יש כאלה שמדלגים לעתיד לבוא ולא מבינים שכדי להגיע לעתיד אנחנו חייבים
לעלות מדרגות מדרגות, רמז לדבר, אתם יודעים, הולכי דרכים פטורים מן הסוכה, יש לנו עוד דרך, כל חג הסוכות הוא על שם הדרך, לכתך אחריי במדבר, היה לנו הרבה כישלונות במדבר, היה לנו במדבר הרבה חטאים, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הקדוש ברוך הוא זוכר את ההתחלה, כי הוא יודע את הסוף, הוא יודע שיהיה לנו עוד כישלונות, יהיה לנו עוד מפלות, אבל עם ישראל הולך בצעדי ענק לגאולה, וכמו במדבר שבסוף הגענו ליד, לקח 40 שנה, אבל הגענו לארץ ישראל, ככה אנחנו מתקדמים עוד ועוד, עד שנגיע למנוחה ונחלה, נזכה לגאולה שלמה, מלא ארץ די את השם, לא יראו ולא ישחיתו בכל הרקודשי, למה? לא יהיה לא רוע ולא השחתה ולא... ולא תקלות ולא קטטות, למה? כי מלא הארץ דעה את השם, נמלא את הארץ דעה, נמלא קידוש שם שמיים, נוסיף תורה, נוסיף אהבה, אם אלה לא יראו ולא ישחיתו, שנזכה לזה במרב ימינו. חג שמח, מועדים בשמחה.